התחלנו להיכנס קצת לעניין השבת, דרך פרשת המן, ועסקנו בשבת של המדבר. אני מבקש השבוע להיכנס למצוות השבת של עשרת הדיברות, לזכור את יום השבת לקדשו, ליתר דיוק לאותם דברי חז"ל שהם אצלנו הפתיחה של השבת ושל קבלת השבת, של אחד עודי, שמור וזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד. ולהיכנס אל השבת הזאת של עשרת הדיברות, אבל לא רק אל השבת עצמה, אלא מתוך השבת וברורה להיכנס קצת לכל הסוגיה הגדולה של נעשה ונשמע שמתחילה להתברר אצלנו מהפרשה הזאת, בעבור התורה לחלק המעשי שבה, למצוות, לעשרת הדיברות, והלאה הלאה לפרשיות הבאות. אולי נפתח באמת בהבנת המושג הזה של שמור וזכור בדיבור אחד. אנחנו מזכירים את זה תמיד ומזכירים את הפתיחה של זה. שמור וזכור בדיבור אחד זה לא רק פתיחה לניגון של שלמה הלוי על כבד כי זה יצא טוב עם השין וזה פותח את שמו, אלא זה באמת פתיחה, אני חושב, בסיסית לכל עניין הקשר הגדול של הדוד והכלה, הדוד והראיה, שבא לידי ביטוי בחיבור או בדיבור האחד של שמור וזכור. בואו נראה את הדברים לאט לאט. שני הפסוקים ידועים, זה שבפרשה שלנו, זכור את יום השבת וקדשו. וזה שבעשרת הדיברות בספר דברים, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר שם מוסיף הפסוק את הסיפה, והיא מובנת עכשיו מאליה, כאשר ציווך השם אלוהיך כבר. וזה כבר ראינו. כולם מדברים על שמור וזכור בדיבור אחד, אבל צריך להבין את המושג. אני רוצה להביא שני מקורות בחז"ל להבנת המושג. הראשון, בגמרא במסכת שבועות. שם נמצא מקור ג' שיש לפנינו במקור אחד. הפיסוס קצת לא צולם פה, מסכת שבועות ודף כ'. שם כתוב כך, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר, ומה שאין האוזן יכול לשמוע. המשמעות הפשוטה של אין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע, עוד בלי שאני מבין מה הרעיון של שמור וזכור בדיבור אחד, זה שיש כאן משהו שהוא מעבר לכוחו של בשר ודם, או בדיבור או בשמיעה. האדם שומע קול אחד, הוא לא יכול לשמוע שני קולות, וכנראה ודאי לא שני קולות שלא מסתדרים יחד. עוד מעט ננסה להבין מה הכוונה כאן. אבל מה הרעיון שזכור ושמור בדיבור אחד? מהי המשמעות? מה, זה נאמר בו זמנית יחד? כשנאמר זכור בו זמנית נאמר שמור, מה הפירוש של זה? רש"י מצטט את חז"ל, אבל לא את דברי הגמרא הזאת, אלא את חז"ל במחילתא, והוא במקור 2 כותב כך, זכור, בדיבור המתחיל זכור, אצלנו בפרשה, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. וכן, עכשיו לפי הדוגמאות שהוא מביא, אנחנו נבין למה הוא הבין את המושג בדיבור אחד. מחלליה מות יומת, נאמר על השבת, מחלליה מות יומת. ומאידך נאמר על השבת, וביום השבת שני חבשים בני שנה תמימים. מה לעשות איתם? להקריב אותם קורבן, נכון? ולהבעיר אש. ולעשות את כל מה שבעצם אסור לעשות כי זה חילול שבת. אבל התורה אמרה שלהביא שני כבשים בשבת זה מצוות השבת. קוראים לזה בשפה המשפטית של היום שתי הלכות סותרות. התנגשות בין שני מושגים. הנה הדוגמאות לדברים הבאים. וכן, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, נכון? אסור ללבוש צמר ופשתים, אבל במצוות הציצית כתוב גדילים תעשה לך. והם צריכים להיות צמר ופשתים. אז הנה התנגשו, אבל התורה לימדה אותנו שבמקרה הזה אתה צריך כן לעשות צמר ופשתים. וכן, דוגמה קלאסית, ערוות אשת אחיך לא תגלה. ערוות אשת אחיך גם אחרי 120 אחרי מותו. אסור לך לקחת את אשת אחיך. אבל בו זמנית ישנה מצווה הפוכה, יבמה יבוא עליה והיא במה. אז מה זה יבמה? ייבום פירושו שאם חלילה אחיך מת וזרע אין לו, אז אותו האיסור של ערוות אשת אחיך לא תגלה, מתהפך והופך להיות המצווה הגדולה ביותר. עכשיו כן תגלה, וזה לא ערווה בכלל, וזה נצווה, וכך צריך לעשות. זה מסיים רש"י, הוא שנאמר, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. פסוק בתהילים. לפי זה, איך רש"י הבין זכור ושמור בדיבור אחד? לא סתם שתי אמירות שנאמרו בו זמנית, דבר שאני לא מבין מה זה. אלא אתם עוד לא מבינים, אומר רש"י. אבל בין זכור לשמור יש סתירה. בדיוק כמו בין ערוות אשת אחיך לא תגלה, לבין אשת אחיך כן תיקח אותה. שזה בעיבום, נכון? זו סתירה מוחלטת. אלא אם כן אתה תופס שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי במקרה הזה לנהוג בדיוק הפוך. בסדר? אלמלא היה כתוב בתורה וביום השבת שני כבשים ולא הייתי יודע שמקריבים קורבנות בשבת, בכלל לא היה כתוב כלום על קורבנות בשבת. מה הייתי מבין? שאם התורה אסרה עליי לבאר אש בשבת, זה כולל את הכל. באה התורה ואמרה לא, לחללי המות יומת, אבל להביא שני כבשים ביום השבת זאת מצוות השבת. זו סתירה, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. מצוין, עכשיו זה לא רק האמירה שעוד לא הבנתי אותה מקודם, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע, אלא זכור ושמור, אתה עוד לא יודע למה כנראה, אבל זה תרתי דסתרי. והנה עכשיו אני אומר לך, אפשר ליישב את שני הדברים. ואני מודה, לא מבין למה זה תרתי דסתרי. אני מבין שזכור זה פוזיטיבי, חיובי, לזכור. אני מבין שלזכור זה לא רק בלב, בכל התורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, זה לא רק לא תשכח. בסדר, זה באופן אקטיבי, לזכור בצורה מסוימת. ואני מבין ששמור זה להישמר מאיסורים. זה אני מבין. אני מבין שזה שני דברים. אני אבל לא מבין למה זה סותר. מה זה דומה בכלל לערוות אשת אחיך לא תגלה, ליבמה יבוא עליה. זה שני דברים שביחד יוצרים את השבת. זה אני לא קולט למה יש כאן דמיון בכלל לדוגמאות האחרות. זה רש"י מאוד מוזר. זה אגב לא רש"י, רש"י מצטט את המחילתא בדוגמאות האלה. וזה מחייב הבנה. כדי להבין, ניסיתי ללכת לדברי חז"ל בפסיקתא רבתי, אבל ממבט ראשון הדברים עושים את העסק הרבה יותר קשה ממקודם. בפסיקתא רבתי במקור 3 כתוב שבאמת זכור ושמור זה לא שני דברים שונים שמשלימים זה את זה, ואז אנחנו לא מבינים למה זה דומה למחללי המות יומת ושני כבשים. בפסיקתא כתוב שזכור ושמור זה שני דברים, הייתי אומר, אני לא יודע מה בכלל הרעיון, אבל זה שני דברים עם אופי הפוך, או קודים אחרים. שם כתוב כך, זכור ושמור, מדרש מאוד מוזר, אמר רבי יהודן, זכור ניתן לאומות העולם, שמור ניתן לישראל. שמעתם חידוש? מהיום יש מצוות זכור את יום השבת לקדשו לאומות העולם. חידוש. שמור ניתן לישראל. טוב, אני לא יכול להיות שהוא מתכוון פה למשהו הלכתי, כי אין בהלכה חובת קידוש באומות העולם בשבת. אבל בינינו לבין עצמנו, אם אני הייתי שואל מה גדול יותר, זכור או שמור, כל אחד מאיתנו היה בוחר בזכור. למשל, אם אני הולך לישון ביום שישי אחר הצהריים וקם במוצאי שבת, קיימתי למהדרין מצוות שמור את יום השבת. שיעור חזוני. לא פגמתי בשום דבר, לא עשיתי אף מלאכה, וישנתי שנת ישרים, והתעוררתי להבדלה. וקיימתי בהידור שמור, אם גם שמעתי הבדלה, אפילו חלק מהזכור עשיתי, נגיד אחרי הבדלה. זכור, אני עוד לא יודע מה זה. זה קדשהו במקרא, קדשהו על היין, קדשהו, אני יודע שזה משהו פוזיטיבי, זה נתן תוכן, לקדשו. עכשיו באו ואומרים לנו, או, זכור ניתן לאומות העולם. זה לא בעיה. שמור, לישון טוב, זה ניתן לישראל. זה באמת עניין יהודי, אבל משונה. זה ניתן לישראל וזכור לאומות העולם. הרי את הקוד כקוד הלכתי, ודאי אי אפשר להבין ברמה ההלכתית שלו. אין בשולחן ערוך מצוות זכור לאומות העולם. לא מופיע, זה לא אחד משבע מצוות בני נוח, זה לא מופיע בשום מקום. אבל מה זה זכור לאומות העולם שמור לישראל? אני לא יודע מה זה, אני רק יודע דבר אחד, שכנראה חז"ל ראו בין זכור לשמור שני דברים שונים לחלוטין. והרבה הרבה נפקמינות יש מזה ששמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד. הראשונה שבהן, שזה מפסיק להיות מצוות עשה שהזמן גרמה וכולנו חייבים בה אותו דבר, אנשים ונשים. כי מי שישנו בשמירה, כלומר בקיום שמור, ישנו אוטומטית בבחירה. ולכן זה לא תעשה גם, וכולם מחויבים. כל דיני שבת ששייכים לכלל ישראל באשר הם, כל יהודי ויהודי, זה בגלל ששמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אני עוד לא תופס מה כל כך מיוחד בדיבור האחד שצריך היה אל המיוחד להשמיע לנו לשם ולתפארת ולתפילה בשמור ובזכור. אם בדוגמאות שרש"י הציע, ודאי לא דומה. אם באמירה הזו שמופיעה בפסיקתא לא מובן בכלל. שמור וזכור ודיבור אחד הם הפתיחה של מה שאני רוצה להגיע אליו לגבי השבת, בהם בעזרת השם גם נגיע לסיום. אבל באמצע, כדי להבין את זה, אני רוצה ברשותכם לחרוג מהשבת ולעבור קצת לנעשה ונשמע, למעמד הר סיני בכלל, למה שמתחיל להתרחש בנו מהחלק הזה של התורה. מהחלק שהתחלנו איתו טיפים טיפים מפרשת בו, מהמצווה הראשונה שנכתבו ישראל ועברנו איתה בקידוש החודש, והמשכנו במצווה של השבת הקודמת, ועכשיו אנחנו נכנסים לזה גדול, חזק, חלק המצוות המעשיות. החלק הזה מגיע, אני חושב, לסיאו ברעיון השבת של שמור וזכור, ולהבין את הרעיון הזה אני רוצה לראות את המכלול. אבל לפני כן יורשה לי להקדים הקדמה. עם ישראל במעמד הר סיני מחדש קוד גדול, רז שמלאכי השרת משתמשים. איך אותו מדרש מפורסם שבא הקדוש ברוך הוא אל כל אומות העולם ושואל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה, וכל אומה ואומה שואלת אותו מה כתוב בה, והוא עונה להם כתוב בה כך, והאומה הזאת אומרת זה לא מתאים לנו, כתוב בה כך, עד שהוא בא אל עם ישראל ואמרו לו, נעשה ונשמע. ואז בהתפעלות גדולה, עוד מעט נגיע לזה, אומר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רב זה לבני, רב שמלאכי השרת משתמשים בו, שהקדימו נעשה לנשמע. מה הרב הגדול הזה? למה הרב הזה יש לו איזה קוד מלאכי? רב שמלאכי השרת משתמשים בו? מה הרעיון המיוחד? הרי דוגרי כמו שנקרא בעברית, עושה ונשמע, יש לו את המימד הגדול של ההתחברות אל הדברים, אבל מאידך זה נשמע ביטור קצת על התוכן. תעשה ונשמע, נראה אחר כך. זה מעיד רק על גדלות, אולי זה מעיד גם על חוסר שאלה לכאורה. אנחנו נגיע לנעשה ונשמע הזה עוד מעט, אבל לפני הנעשה ונשמע שהוא הרז שעם ישראל מגיע אליו, צריך להבין מהי המדרגה שעם ישראל מגיע אליה במעמד הר סיני. פעם עסקנו במעמד הר סיני בנושא העם הרואים את הקולות. ואני ברשותכם, כדי לקלוט את הנעשה ונשמע ואחר כך את השמור וזכור שזה רצף אחד ואני יודעתי, רוצה להתחיל מהעם הרואים את הקולות, מהרואים את הנשמע של ההתחלה. פשוטם של מקראות שקודמים לעשרת הדיבור. הקדוש ברוך הוא, בפעם דיררנו טיפה את הפרשה הזאת, אני רוצה לפתוח בה. הקדוש ברוך הוא פונה אל משה רבינו, אומר לו ללכת אל העם, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, נכון? ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. הוא פונה ומבקש מהם לשמור את הברית וייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אשר רבינו שומע את ההוראה הזאת וניגש אל זקני העם ומתחיל להעביר להם את הדברים. מקור 4. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. מה? אני הולך להגיד לכם את דברי התורה. נכון? עוד לא מובאים פה הפרטים, שלושת ימים אל תגשו ועוד שלושה ימים, כל זה יפה בפסוקים אחר כך. אני הולך עכשיו, אני מבקש ממכם את ההסכמה העקרונית, מקבלים את התורה או לא? ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. מצוין. וישב משה את דברי העם אל השם. מה הם דברי העם? כל אשר דיבר השם נעשה. או בוא נעשה ונשמע. נעשה. טוב. נו. עכשיו מה עונה הקדוש ברוך הוא? 100%. כל אשר דיבר העם, אז דיבר השם נעשה. קדימה. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך ואבי ענן. ועבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מצוין, נכון? ויגד משה את דברי העם אל השם. מה כתוב פה בכלל? הרי את דברי העם, מה היו דברי העם? כל אשר דיבר השם נעשה, זה כבר אמרת. נו, אז עכשיו אומר לך הקדוש ברוך הוא בסדר גמור. הנה, אני אגיד לך איך זה מתחיל. הנה אנוכי בא אליך באב וענן, נכון? עכשיו אומרים למה שאנחנו קוראים לפרוצדורה. הנה הסדר. אני בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה דברי העם אל השם. ויגד אגב, בעברית זה יותר מוישב. וישב זה בשובה ונחת. ויגד, זה כה תאמר לבית יעקב, תגד לבני ישראל. דברים הקשים כגידים. להגיד זה... עוד פעם להגיד את זה. זה אותם דברי העם שאני קודם. אומר רש"י, אני לא מבין מה כתוב פה בכלל. מה הפשט? ההמשך של הפסוקים, זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך אל העם, וחימסו סמלותם. אומר רש"י במקור 5 למעלה, את דברי העם וכולי, תשובה על דבר זה שמעתי מהם. ריבונו של עולם, מה אתה אומר לי עכשיו שאתה בא אליי באב וענן בעבור ישמע העם בדברי עמי וגם בי אמינו לעולם? תשובה על דבר זה שמעתי מהם, שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך. רצוננו, כך הם התנסקו העם, לראות את מלכנו. עכשיו אני מתחיל להבין. קדוש ברוך הוא בא אל משה, ורשי לעניות דעתי ממש חותר פה לפשט הכי פשוט שיש. ונראה מיד איך זה כתוב בפסוקים, ברור לגמרי. ואומר לו, לך אל העם, תגיד להם את כל הדברים. בא משה אל העם, והעם עונה לו, נשים טוב לב, כל אשר דיבר השם נעשה. מה שאתה מדבר אנחנו לא רוצים לשמוע. לא כי אנחנו לא מעריכים. אתה העברת אותנו את ים סוף. אבל אתה הובלת אותנו למדרגה כזו שעכשיו רצוננו לראות את מלכנו. אתה צריך לשמוע על זה. ומשה רבינו שמח מאוד, פילי פלאות. עם ישראל מבקש לשמוע מפי המלך ולא מפי שליח. נפלא. ויגד משה את דברי העם אל השם. ויאמר השם, שמעתי, בסדר גמור, לך אל העם, וקידשתם, היום ומחר, וקידשתם לא אותם, נונו, ומה הסוף? אתה תדבר איתם או אני. אז בוא נראה. אנחנו יודעים שבסוף היה גם זה וגם זה. אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. בתחילת עשרת הדיברות בא הקדוש ברוך הוא ומבשר לכולם. אחר כך משה רבינו ממשיך. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. מה קרה לעם ישראל שהם פתאום ראו את השם מיד בפסוקים הבאים אחרי עשרת הדיברות חזרה למקור ארבע, פרקה, וכל העם, העם זה העם. אמרנו כמה פעמים, בני ישראל זה עליונים יותר. העם, העם, עשינו, עם ישראל, כולנו. וכל העם רואים את הקולות. מדרגה גדולה מאוד. מה שאומר מיד, רואים את הקולות, אתם רואים מצד שמאל במקור חמש, במקור השישי. רואים את הנשמע. נכון שזכור ושמור זה מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה, גם פה יש משהו כזה. העם רואה בעיניים קולות ששומעים בדרך כלל באוזניים. כל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת הר השם. שימו לב, זה פסוק סימטרי מאוד. רואים קולות, זה הפוך. שומעים קולות, אבל הם ראו קולות, ואת הלפידים, לפידים באמת רואים. רואים את כל השופר, ושומעים. ואת הר השם, את זה באמת רואים. וירא העם תגובה, פלא ופלא עכשיו, וינועו, ויעמדו מרחוק. למה אתם בורחים? הרי ביקשתם לראות את מלכנו. אמרתם מפי המלך ולא מפי שליח, למה אתם הולכים רחוק? ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע. דבר אתה עמנו ונשמע, אנחנו רואים קולות. אי אפשר לעמוד בזה, מבקשים מה לעשות? לשמוע. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, תן נמות. כשהגענו לפרשה הזו כבר פעם, שמנו לב שאין כאן תקבולת בפסוק. תן נמות זה לא ההפך מנשמע, עם כל הרצון הטוב. אני מבין את הפסוק, אם היה כתוב, דבר אתה עמנו ונחיה, ואל ידבר עמנו אלוקים, תן נמות. זה דבר אדם שחש שהוא הולך למות. יודע למה? וככה הוא חש. אני מבין אם היה כתוב דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוקים, כי אנחנו לא שומעים. דבר אתה עמנו ונשמע, ומה הנגטיב של ונשמע ואל ידבר עמנו אלוקים, פן עמוך. סתם, אני לא מבין את הפשט של המילים. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, אין דבר, הכל יהיה בסדר, כי לבעבור נסות אתכם באלוהים. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ובעבור נסות, זה לא לנסות במובן של ניסיון, אלא במובן של לרומם. בוא נסתכל ברשי השני מצד שמאל במקור חמש. לבעבור נסות אתכם, לגדל אתכם בעולם, להרים על נס, שיצא לכם שם באומות, שהוא בכבודו נגלה עליכם. אז מה הנקודה שקרתה לנו בהר סיני? ראינו קולות. אני לא מבין מה זה. אבל הנקודה שהתרחשה בהר סיני, ולא עמדנו בה, אבל ראינו אותה. היינו בה, ואומר משה רבינו, מה קרה? אתם נבהלתם? אין דבר. אבל תדעו לכם כל ההיסטוריה. כל יהודי ידע לעצמו שהוא היה על הר סיני. גם הגעירים מזלם היה בהר סיני. וכל מי שהיה בהר סיני הגיע למדרגה הזו, שאני עדיין אינני יודע להבין אותה, שבה הוא ראה את הנשמע. וזה ייחודכם, כי אתם כשראיתם את הנשמע, נגליתי אליכם בכבודי. אבל עכשיו אתם פה לא מסוגלים. זה הפסוק האחרון. ויעמוד העם מרחוק, לא וינועו, ויעמוד. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. זוכרים את הנה אנוכי בא אליך באב הענן? הנה. משה ניגש אל הערפל. אז העם יראה את משה ניגש אל הערפל, וגם בו יאמינו לעולם. רק אחרי שמשה רבינו יוריד להם את הכל ויקח את ספר הברית, כך בפסוק האחרון, ויקרא באוזני העם, יאמרו כל העם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עכשיו אפשר לשמוע. כשהגענו לפרשייה הזאת, והפעם אני שוב רוצה לראות אותה רק כהקדמה קצרה מאוד לעניין שאליו אני חותר הפעם, ניסינו לנתח את ההבדל בין שתי צורות התקשור, התקשורת של ראייה ושמיעה. ביקשנו לומר שראייה היא הכוח לראות דברים כוללים. אדם לא יכול, גם אם הוא רוצה, כאשר הוא מסתכל בעין פשוטה, להתמקד בנקודה אחת. אם אתה מסתכל, אתה אוטומטית רואה מרחב מסוים. אתה רואה הרבה נקודות. יש בזה פלוס גדול מאוד. אתה רואה מכלול, וזה גם מינוס. אם אתה מבקש להתמקד בנקודה ספציפית, אתה לא יכול. אלא אם כן, תיקח את כל כוח הראייה שלך ותמקד אותו. באופן לא טבעי, נכון? לנקודה אחת. שמיעה היא בדיוק חוש הפוך. שני קולות לא יכולים להישמע יחד. אין הפה יכול לשמוע, אין הפה יכול לדבר, ואין האוזן יכולה לשמוע. הפה יכול להוציא קול אחד. אפשר לדבר הרבה, אבל זה קול ועוד קול ועוד קול. והאוזן קולטת הברה אחת בלבד. אחרי שנקלטת הברה אחת, ישנו תהליך קוגניטיבי, הכרתי, שמצרף הברות, ועושה מההברות האלו מילה, ואחר כך מילים, ואחר כך משפט, ואחר כך דברים ארוכים. וככל שהאדם גדול יותר, הוא יודע לחבר יותר, לצמצם, להבין, להפסיק. השמיעה יש בה אם כן גם פלוס גדול. יש לה את הכוח להתמקד בנקודה ספציפית אחת, בפרט אחד קטן. באיזה פרט שאולי נראה שולי. אבל לשים עליו את כל האור, לשמוע רק אותו לבד. איך כתוב בגמרא כשרוצים באמצע סוגיה להפסיק ולברר נקודה אחת? תשמע. בוא, עזוב עכשיו את העניין הכללי, נתמקד רגע בנקודה אחת. ניקח נקודה ונלמד אותה. בתורה כך ניסינו לומר אז, בקשר לתורה, ישנם שתי צורות שחייבים את שתיהן ביחד. יש צורה אחת ששייכת לכוח לראות את התורה כולה. התורה כשירה גדולה, כרעיון שמקיף וכולל וחובק עולמות, ויש בו אין סוף דברים שאתה מתחבר עליהם. לא בפרטים הקטנים, במכלול של הדברים. בזוהר הקדוש זה נקרא נשמתה דאורייתא. הנשמה של התורה. יש מין טיפוסים כאלה שהם יותר משוררים. הם רואים את המכלול היפה של הדברים ויכולים מאוד למשוך בו. אבל יש לזה גם סיכון לא קטן. פעמים שאתה מנסה למקד אותם בפרטים, והפרטים נראים להם איזה מין מועקה. אנחנו מדברים על השבת למשל באופן כללי. השבת שבה בעולם נברא, השבת הסוציאלית, השבת החברתית. אל תנדנד לי עכשיו עם כלי ראשון וכלי שני ואיך הופכים את הכוס. לא יכול להיות שלדברים האלה הקדוש ברוך הוא יתקבל. אל תרד לזוטות. אנחנו עוסקים ברעיון. יש יהודים אחרים, אנשי הלכה, הם מאוד מאוד אוהבים את הפרט, זה בסדר, ויכולים לפלפל פלפולים של אין סוף בכל נקודה, ולגלות אותם ולברר אותם ולברר את כל היחידים, את כל האפשרויות, את כל האוקימפות. לפעמים גם בזה יש סיכון לא קטן. שבכל מצווה, בכל פרט של מצווה, בכל סעיף קטן של כל סעיף, בכל מצווה, יש את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בצורה הכי 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 גדולה שיש בעולם, המתגלה דרך הפרט הזה. אבל קשה, קשה להגיע לזה. וכך העולם מתחלק לשתי הצורות האלה. לרואים ולשומעים. הרבה פעמים גם הן צרות זו לזו, סוגי האנשים האלה. בהר סיני הגיע עם ישראל למדרגה שבה רואים את הנשמה. בהר סיני מגיע עם ישראל לראות את הקדוש ברוך הוא בכבודו, נגלה עליהם בכבודו. וראו את הנשמה. זה ביטוי פלאי שצריך לאט לאט להבין אותו. המדרגה הזאת של לראות את הנשמע היא מדרגה שלא נשארת לנו לטווח ארוך. אנחנו זוכים בה, מיד נבהלים וחוזרים להיות נורמליים ושומעים באוזן. כי אי אפשר לחיות כך יותר מרגע אחד. בעצם אי אפשר לחיות כך גם רגע אחד. זה נס שהקדוש ברוך הוא כנס לבעבור נסות. נסות זה גם ניסיון וגם נס במובן של ניסיות, וגם נס במובן של לרומם. זה איזה מין נס כזה, לא פחות גדול מאף נס אחר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התכונה הזו, שעוד נדע פעם לראות את הנשמע ולראות איך בכל נשמע יש מראות גדולים גדולים גדולים. אבל אי אפשר להישאר כך לחיות. ואז פונים אל משה ואומרים לו, דבר אתה עמנו, כי אתה יכול לחיות במדרגה הזאת. אנחנו לא. ואל ידבר עמנו אלוקים, תן לנו. משה עושה את מה שהם מבקשים, אבל אומר להם לפני כן, טוב שזה קרה. אני מיד אגיע למעשה ונשמע. למדנו את זה, הזכרתי, אני רוצה להזכיר את זה שוב, כי זה הברקה אדירה. דרשן אחד נפלא היה דורש על הרעיון הזה את ההסבר לאותה גמרא יפה שכתוב בה שרבן יוחנן בן זכאי היה דורש, מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? בפרשה הבאה, בפרשת משפטים, נגיע לזה. שם כתוב בפרשת משפטים שאם עבד לא רוצה להשתחרר, הוא רוצה להישאר עבד, אז רוצה אדוניו את אוזנו ומרצע ועבדו לעולם. נכון? זה לא אידיאלי, זה לא טוב, זה סימן לעבדות. היום יש כאלה שחושבים סימן לחירות, אבל עקרונית יש סימן לעבדות של הרצייה באוזן. שואלת הגמרא, רב יוחנן בן זכאי שואל, מה נשתנה אוזן מכל האיברים שבגוף? למה אוזן? אומר רב יוחנן בן זכאי, כמין חומר, כמין בוסן. אוזן זו ששמעה על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. עבדים ולא עבדים לעבדים, לבשר ודם. והלך זה וקנה אדון לעצמו, שרצה. שואל אותו רזושה שחי ברוסיה, אתמול גיליתי שהגיע בסוף ימיו, לפני אפילו כאן, היה בתל אביב בסוף ימיו, רזושה יושב לי, שואל שאלה יפהפייה, הוא אומר את האמת, לא שכנעת אותי לגבי האוזן. האוזן שמעה על הר סיני, זה נכון, וגם הרגל הייתה שם, והיד הייתה שם. למה אתה רוצה להגיד שבאוזן זה יותר נוח? זה היום מתברר שלא דווקא. אבל אתה רוצה להגיד שהאוזן זה... אז מה אתה אומר? אתה אומר לי עכשיו על אוזן ששמעה על הר סיני. נרב זו שכדי פלאור. האוזן הזאת ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים, אין לי בעיה בזה שהיא שמעה. אנחנו בהר סיני, הוא אומר, הגענו כולנו למדרגה של וכל העם רואים את הקולות. מה בכלל היהודי הזה עשה עם האוזניים שם? מי בכלל משתמש באוזניים בהר סיני? אין לך מה לעשות? הוא אומר, אתם יודעים מה דרש רבן יוחנן בן זכאי? רבן יוחנן בן זכאי ניסה להבין את הפסיכולוגיה של יהודי שמעדיף אדון בשר ודם על מלך מלכי המלכים. מה, אני רוצה להגיד, לא יכול להגיד. אומרים לו אחרי שש שנים, משוחרר, הקודש ברוך הוא ואתה עכשיו בקשר ישיר. אומר, לא, אני רוצה בשר ודם. לא מבין. עכשיו אני מבין. שכולנו היינו בהר סיני וראינו את הקולות, הוא שמע אותם עם האוזניים. עכשיו אני מבין איך הוא הגיע לרעיון הזה. לכן הוא הולך לרצות אדון לעצמו. ההברקה הזו היא לא רק בורת יפה, היא רעיון עצום שמדבר על אותה מדרגה, נישאה, אדירה, שעם ישראל מגיע אליה, אבל עכשיו אני מגיע למה שאנחנו רואים. מצוין. נו, ומה נשאר מאז? או שתי שאלות אני רוצה לשאול. איך הגענו למדרגה הזו? עם ישראל מבקש לראות את מלכנו, זו מדרגה אדירה. איך עם ישראל מגיע למדרגה לרצות את זה? ומה נשאר אחר כך? אני רוצה לטעון שעצם ההחלטה על נעשה ונשמע שקדמה לקבלת התורה היא המדרגה שהובילה את עם ישראל ליכולת להגיע לזה, והיא זו שנשארה אחר כך. מה זה נעשה ונשמע? העולם מבין שנעשה ונשמע פירושו קודם כל נעשה, אחר כך נשמע. אני מבקש לטעון, בכלל לא. זה לא הפשט. הפשט הוא אחר לגמרי. אבל כדי להגיע אליו, בוא נלך אל הגמרא עצמה ונתקדם עם זה טיפה לאט לאט. מה נמצא במקור שבע? מראה במסכת שבת, ובה כתוב כך. וכאן בעצם הכל מתחיל, ומזה לשמור ולזכור. כי בשמור ובזכור יש גם נעשה וגם נשמע. דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, 60 ריבו מלאכים אל 60 ריבו ישראל, כל אחד בא אליו מלאך, קשרו לו שני קטרים, מלאך פרטי, וכל אחד מאיתנו קושר שני קטרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיוון שחטאו ישראל בעגל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום. נאמר והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. מעניין, כדי לקשור מספיק אחד לכל שני כתרים. אחר כך הבירוקרטיה מסתבכת וצריכים 120, כלומר על כל כתר צריך מלאך. וכל אחד באים שניים לטפל בו. צריך להבין את זה. אני גם לא מבין למה זה עסק של המלאכים כל כך נעשה ונשמע. מה זה הביזנס שלהם, הרעיון של נעשה ונשמע? אם הרעיון של נעשה ונשמע הוא קודם נעשה, אחר כך נשמע, למה זה כל כך מלאכי? מה יש פה? אנחנו נגיע לזה לאט לאט, זה עולם ומלואו. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצא בת קול, ואמרה להם, מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? עוד פעם זה עסק שלהם. אתם זוכרים שהמלאכים רבו למי תקבלו את התורה? אם ישראל יקבלו או הם יקבלו? והוחלט שהאדם מקבל, נכון? כי הם אין להם יצר הרע ואין להם קנאה ואין להם תאווה, נכון? הם לא מבינים בזה. אבל את נעשה ונשמע זה פטנט שלהם. יש להם על זה זכויות יוצרים. מי גילה רז זה לבניי? איפה הם בכלל יודעים את זה? זה עסק שלנו. וכשהם קיבלו נעשה ונשמע, 60 ריבו מלאכים יורדים כאילו באיזה מין הודעה בהעברת התפקיד. העברת מרות שליחים, העברת סמכויות. זהו, אתם קיבלתם את זה. וכשהם חטאו, בשמחה גדולה באים שניים על אחד. ואומרים זהו, לוקחים את זה חזרה. את הנעשה לבד ואת הנשמע לבד. ועכשיו כשהם מקבלים יוצאת בת קול ואומרת מי גילה רז זה לבני רז שמלאכי השרת משתמשים בו דכתיב. מאיפה יודעים שמלאכי השרת משתמשים? פסוק שעוד נלמד אותו בהמשך. ברכו השם מלאכיו. והפסוק עוסק במלאכים. במלאכים עצמם. נראה עוד מעט את הפרק. גיבורי חוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. המלאכים ניכרים גיבורי כוח, ומה תכונתם? הם עושי דברו של הקדוש ברוך הוא לשמוע. מה קודם? עושי ברישה, נכון? והדר לשמוע. זו תכונה מלאכית וישראל לקחו אותה. אני לא מבין מה קרה פה. ואז נספר את הגמרא סיפור מפורסם על אותו צדוקי שראה את רבה מעיין בשמועתו, ותוך כדי לימוד האצבע שלו נמחצת. נקרא את זה בארמית, ויצבע אצבעתי דידי תותי קרה, מתחת לברך, מתחת לרגל, והאצבע נמחצת, וכמייס והוא וכמבן אצבעתי דמה, ויצא מהאצבע דם, והוא מרוב עיון לא שם לב בכלל. והסתכל שם המשקיף ההוא הצדוקי, התעצבן. כמה אתה יכול לא לשים לב למה שקורה לך? הלימוד הוציא אותך מהמציאות בכלל. אמר לו, אמא פזיזה. עם נמהר אתם, עם פזיז. בקדמיתו פומייכו לאודנייכו. תמיד הייתם כאלה טיפוסים. בא אליכם הקודש ברוך הוא, קחו את התורה, ישר נעשה ונשמע. קודם כל הפה ואחרי זה האוזן. תקשיבו, אולי הוא נותן לכם דברים שלא תעמדו בהם בכלל. אולי זה לא רלוונטי. עקפתי בפחזותייך וקיימיתו. עדיין אתם נשארים אותו דבר, ממהרים, פוחזים. מרוב לימוד אתה לא שם לב לך שהאצבעות שלך הולכות. בראש היבאי הלכו בהתחלה היה לכם למשמע. אם הציטו, בהתחלה הייתם צריכים לשמוע. אם הציטו, אם הייתם מחליטים שזה מתאים לכם, יש היום סלנג, מתאים לך. מתאים? מתאים? קבליטו. לא מתאים? לא קבליטו. אמר לו, השאלה יפה. בתשובה אני מודה, אף פעם לא הבנתי. עד שראיתי את השפת אמת ואת הרב שעוד רגע אני רוצה לראות יחד. אמר לו, ענן, תראה, צדוקי יקר, אנחנו וסגינן בשלימותה, שאנחנו לא מסתפקים, אנחנו מסתפקים רק בשלימות, אנחנו ששואפים בשלימות. כתיב בן, כתוב בנו אותו פסוק במשלי, תומת ישרים תנכם. תמימות מנחה אותנו. הנכין שי, אבל האנשים האלו, זה לשון נימוס קצת, אלא צדוקי שעומד מולו, אבל הוא מתכוון, אתה וחבריך, וסגן בעלילותה, וכל פעם מחפשים איזה מין חכמויות כאלה, עלילות כאלה. כתיב והוא וסלף בוגדים ישדם. אני מודה, לא מבין, מה, הוא הביא פה פסוק, חצי כזה, חצי כזה, ואומר לו, זה עליכם, זה עליכם, שבירך כזה. מה, הוא שאל אותך שאלה טובה מאוד, תענה לו תשובה לשאלה. הוא שאל אותך, מה אתם הקדמתם נעשה לנשמע, קודם שומעים, אחרי זה עושים, תענה לו. והוא עונה לו, אבל בוא נבין איך הוא עונה. כתב השפת אמת, בפרשת יתרו, בפרשה שלנו, במקור 8, ואני רוצה ללמוד אותו לאט לאט, וישר מזה לשמור וזכור עוד בתוך השפת אמת. אני חושב שעיון טוב בשפת אמת הזה זה עולם ומלואו. אני רוצה לטעון לפני שאני קורא, שנעשה ונשמע זה לא צורה הפוכה מהצורה המתודית הרגילה של נשמע ונעשה. נעשה ונשמע זה לא נעשה ואחר כך נשמע. אנחנו מבקשים לשמוע על ידי המעשה במקום לעשות על ידי השמיעה. מסובך, אני רוצה להסביר. גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דבר. שהקדימו נעשה לנשמע, מקור שמו. אם כי, בוודאי יש לבטוח ולהאמין כי לא יצווה השם יתברך רק אשר יהיה בכוחם. שפת אמת שיש שאלה תמימה. מה החוכמה הגדולה שהיהודים אמרו נעשה ונשמע? הם יודעים, הם הרי מאמינים, הם לא התחילו להאמין היום בהר סיני. זה בכלל לא פייר פליי. בא הקדוש ברוך הוא לכל העמים, ובא אל עם ישראל. עם ישראל נולד באמונה גדולה, הוא כבר דורו של אמונה. אומר להם הקדוש ברוך הוא נצא ממצרים, יצאו. הם ראו את זה עכשיו. בא אליהם הקדוש ברוך הוא, אומר להם, אני נותן לכם את התורה. למה הם יוצאים מנקודת הנחה שהוא לא נותן להם משהו שמתאים להם? מה החוכמה? בין השפת אמת לא הבנתם לזה. אם כי בוודאי יש לבטוח ולהאמין כי לא יצווה השם יתברך רק אשר יהיה בכוחם. לא זה הנעשה ונשמע. אך כי קיבלו על עצמם, הם קיבלו על עצמם קבלה לדורות, זה מה שישאר לא רק לבעבור נפות אתכם. קיבלו על עצמם לזכות לשמוע על ידי המעשה. זה הקוד, מנתח אותו לאט לאט. וזה הקדמת נעשה לנשמע. וזהו עושי דברו. כי הנה, בכל מעשה יש כוח של דיבור השם. כוח דבר השם. אם אני עושה עכשיו, בואו נראה את זה לאט לאט. כמו שנאמר בדבר השם, שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. וכשעושים המעשים כראוי, זוכים לשמוע את הכל. אם אני עושה את המעשה באמת, אני שומע את כל השם שנמצא בתוך המעשה הזה. והכל בקוף הוא למעלה, למעלה מהדיבור. כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אבל גם בלי שכתוב בזוהר, הוא מובן גם לכל אדם, כי הכל בפנימיות מהדיבור. שהדיבור מתפרט לפרטי דברים, אבל הכל זה משהו אחד נמשך. אם אני מסביר לך מושג, אתה ואני כבר מתייחסים אליו בשתי צורות, כי אני הסברתי לך ואתה קלטת, ואתה סובייקט ואני סובייקט, וכל אחד מאיתנו מתייחס אל הדברים כדיבור. אפשר להסביר לאדם מושגים, רעיונות, כך תמיד מבהירים ערכים לבני אדם. בעם ישראל הוא מבקש, אנחנו לא רוצים להיפגש עם הרעיון של השבת, אנחנו רוצים להיפגש עם השבת. מהשבת נתחיל להבין את הרעיון. אנחנו הולכים עכשיו ל-50,000 שנות לימוד של שמור את יום השבת לקדושה. ואנחנו לאט לאט נגלה מכל מעשה את כל השם. אנחנו לא מבקשים איזו שיחה יפה על השבת הסוציאלית או החברתית שתחזיק לקדנציה או ל-50 שנה. אנחנו מבקשים את המעשה, לא את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, אלא את הכל. והכל מתגלה במעשה. זה דבר מדהים. אני רוצה לאט לאט להבין את זה יותר. אתם זוכרים את המשפט שלא הבנו? זכור ניתן לאומות העולם. אין בשולחן ערוך מצוות זכור לאומות העולם. אבל כשאתה יהודי רוצה לדבר עם אומות העולם על שבת, דבר איתם על שבת בראשית. ספר להם על אקסודוס, על יציאת מצרים, על עולם שפעם עבד כל הזמן עד שבא עם ישראל וגילה את היום השביעי. הם יקבלו את השבת. אבל הם מהשבת הזאת יכולים לעשות, נניח כמו שעשו לפעמים במשקים, שבת ביום שלישי. ותהיה שבת חברתית כזאת או שבת חברתית אחרת. שמור ניתן לישראל. שמור פירושו הפגישה עם השבת דרך מה שנראה לך בקטנותך קטן יותר. אבל זאת העוצמה שתעשה את השבת נצחית לכל אלפי 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 השנים שהאדם יחיה בהם. לא הזכור, השמור. וזה שהשמור הוא מביא את הזכור, זה מה שעושה אותך קשור לשבת. וזה מה שעושה את השבת גדולה לכל הזמן. מי גילה רז זה לבניי, רז שמלאכי השרת משתמשים בו, לשמוע רק אחרי עושי דברו, לשמוע מתוך המעשה. מה זה מלאך? מלאך זה אדם שכל חייו זה להיות מלאך. הוא שליח של רעיון, הוא מלאך שמוביל משהו. הוא עושה, הוא לא יודע לאן הוא ילך עכשיו, הוא לא יודע לאן הערוץ יוביל אותו, הוא לא יודע לאן יוביל אותו השביל. אבל העשייה שלו כל הזמן מסבירה לו את הזכור. הוא עושה, והקול האלוקי שאומר לו אתה שליח, מיליוני פרטים, כי אם הוא שליח באמת, דיברנו על שליחות כמה פעמים בזמן האחרון, אם הוא שליח באמת אני לא יכול להגיד לו, יעקב לא יכול להגיד ליוסף, לך עכשיו ראה את שלום אחיך, וכשתגיע לבור תלך לדותן, וכשתגיע לדותן אז תראה אורחת ישמעאלים, וכשתגיע לאורחת ישמעאלים תתנהג כך, ואז תגיע למצרים. זה לא רציני, זה לא שליח, זה מחשב. שליח זה מישהו שלאן שאולי ילך מוביל אותו הכל, של אבא. דיבור לעולם לא יוכל לעשות. הכל של השבת והדרך המעשה. המעשה הזה יעשה במרתפים ובימים יפים. בימים של חושך ובימים של אור. מסיבות עיתונאים וסימפוזיונים רעיוניים על השבת אף פעם לא יעשו אחוזון ממה שיעשה שמור וזכור בדיבור אחד. אתה רוצה שתהיה חתונה בין הדוד והרעיה? חתונה זה לא דיבורים, זה קול. שמור וזכור בדיבור אחד בשמיענו אל המיוחד. בוא נגמור רגע את השפת אמת, כי זה רק מתחיל. ומובן גם לכל אדם כי הכל בפנימיות, הרבה יותר פנימי מהדיבור, שמתחלק לפרטי דברים, פרטים שמתייחסים לאירוע, לזמן, למציאות. הנה בני ישראל זכו במעשיהם וקבלת מלכותו לשמוע כל השם יתברך. וזה גם כן זכור ושמור בדיבור אחד. ומי שישנו בשמירה, ישנו בבחירה. עכשיו המשפט הזה הוא צריך לרשום אותו על קיר. כי שמירה צריך בבחינת דיבור הנעל שנעלם בתוך מעשה בראשית. אנחנו חיים בשחיקה. והקול הזה יכול להיעלם. וכפי השמירה זוכים לזכירה, הוא המקום שאין צריך שמירה כלל. זה עולם שלם. לזכירה יש שני מושגים בעברית. אני יכול לזכור משהו שלמדתי אתמול, כי יש לי זיכרון ל-24 שעות. אחרי זה אני אשכח. אז אני יכול לחזור פעם שנייה, אני אזכור 48 שעות. אני אחזור פעם שלישית, אני אזכור את זה ראשונה. זו זכירה אחת. יש, אתה זוכר מה עשה עולם. יש זכירה שהיא הזיכרון עצמו, הזיכרון שאף פעם לא יצא ממנו. שאני אומר שאני לא אשכח לעולם, אני זוכר מה עשה בראשית. אני לא מדבר על זיכרון שמחר בבוקר אני צריך ללמוד אותו שוב. כשאני אומר שאני אזכור את מה שעשה לנו המלך, זה חקוק בי, זה בתוכי, זה בפנים. לפעמים הזיכרון נשחק, ואז צריך שמירה כדי להגיע אל העולם של הזכירה שלא נשחק. שמור וזכור בדיבור אחד. לא הבנו למה שמור וזכור זה תרתי דסתרי. אוהו, איזה תרתי דסתרי. אין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. אף פעם לא הבנתי למה הלכו לפסוקים האלה על המלאכים גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, עד שראיתי את השפת אמת הזה וחזרתי אל הפסוק בתהילים. בואו נראה עכשיו את הפסוקים יחד. תראו פשט בפרק. זה פלאי פלאות. מקור 9. חלק מהפסוקים מוכרים לנו. כי הוא ידע יצרינו. זכור כי אפר אנחנו. זאת אומרת, מה אם אנחנו אפר? אנוש כחציר ימיו. כציף השדה כן יציף. כי רוח עברה בו ואיננו. הוא אומר איזה רעיון, איזו תזה. רוח זה לא רק רוח חולפת, אולי זה גם איזו רוח גדולה, איזה איש רוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. זה טבעו של כל אדם ושל כל אומה בעולם. והנה ממשיך דוד המלך ואומר, ראו זה פלא, יש איזה מין עם משונה. בואו נסתכל. וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים. זה לא עובר. זה ממשיך. לשומרי בריתו ולזוכרי פיקודיו לעשותם. מעניין מאוד. אם היום נוחת פה פתאום, לא יודע מי מהתנאים והמוראים, הוא דן איתנו בכלי ראשון וכלי שני, כמו במשנה בשבת. הכל אותו דבר. יכול להיות שהוא לא יבין את כל המושגים על השבת הסוציאלית או המרקסיסטית. יכול להיות שכן. יכול להיות שהוא גם יגיד שזה בכלל לא מעניין אותו. יכול להיות שגם אנחנו נגיד שכבר היום זה לא מעניין, רק פעם זה עניין. תלוי מתי זה יהיה. אבל הוא ואנחנו נתחבר בדיוק לאותו קול. איך זה קורה? השם, ממשיך דוד המלך, בשמיים הכין כיסאו. ומלכותו בכל משלה. אני מבין את הפשט של הפסוק? אז מה הוא בחר בנו? מה הוא בחר בבני בנים? השם בשמיים הכין כיסאו. יש פיוט יפה מאוד בראש השנה. כתוב שם שאתה ריבונו של עולם, יש לך את כל המלאכים, לצנופי שש שש, לקרועי בקול רם, מתאר את המלאכים. וכל זה יש לך. ואבית תהילה, ממי אתה מבקש תהילה? מבשר ודם, מקרוצי חומר, מגושי אנוש. והיא תהילתך. כאילו שאלה, ריבונו שלנו, אנחנו לא מינים את הסברה שלך. מה, מה? עכשיו הוא ממשיך. אז למה הוא עשה את זה? ברכו השם מלאכיו. מלאכיו עכשיו יכול להיות המלאכים האלה למעלה, ויכול להיות המלאכים האלה למטה. גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. רוצים לדעת איך חסד השם מעולם עד עולם לזוכרי פיקודיו לעשותם, לשומרי בריתו, לבני בנים? כי הם גיבורי כוח. במה הם גיבורים? הם עושי דברו לשמוע בכל דברו. ברכו השם כל צבאיו, משרתיו עושי רצונו. כי כשאתה עושה משהו כי אתה מבין אותו, אז אתה לא עושה את רצון השם, אתה עושה את רצונך. כשאתה עושה משהו ומבקש לשמוע מתוך המעשה, אז אתה מתחבר לכל השם כל הזמן. שמור את יום השבת לקדשו, איך? כאשר ציווך השם אלוקיך. איפה? בזכור. זה אותו דבר שמור. רב קוק אומר דבר מאוד דומה כשהוא כותב מאמר על השבת. הוא משתמש בפסוקים שמופיעים לפני עשרת הדיברות הבאים. שם כתוב, ואתם הדביקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. שם נשים לב טוב לפסוק. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? התורה? או השמירה והעשייה? תסתכלו על כל העמים, תדעו לכם שאולי יש להם פילוסופיות לא פחות משלכם. אבל תראו לי עוד עם אחד שיש לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כותב הרב קוק, במאמר שהוא דיבר על השבת המעשית, והנה יסוד התורה, כי עצת השם לכונן את רוח ישראל בכללו למטרתו. שרוח ישראל תלך אל המטרה, כמו שאמר הנביא, ואשים דברי בפיך ובצל ידי כתיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, ולאמור לציון עד מי עתה. עכשיו הוא מסביר את השפת אמת, בלי להתייחס כמובן לשפת אמת. האדם הרואה לעיניים, יחשוב שיצייר לו מושגים נכבדים. הוא ילמד מושגים, הוא יצייר אותם, וישרישם בלבבות
מי שרוצה בהדרכתם על ידי מליצות וסיפורים לימודיים והצעות. אבל השם יתברך, פעולתו אמת. הוא יוצר רוח האדם בקרבו.
יד ההשגחה האלוקית שמה משטרה גם בתהלוכות ההיסטוריה האנושית, למען יבוא רוח האדם אל השלמתו, ולעם ישראל שהוא הנושא דגל השתלמות רוח האדם, טיבה לעשות מעשים שתמיד יגדילו וישפיעו לשלימות מילוי תעודת העם על ידם. ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. גוי גדול וחכם הוא גוי שיש לו חוקים שהם מיישרים את רוחו לקראת תעודתו. תחת אשר בכל העמים היו צריכים המושגים בעצמם להימסר, וכפי ילדות האדם בהכרח העלו כנשונים ושיבושים. כי אני מבין כך, ואתה מבין כך. אצל עם חכם ונבון החוקר לכל תכלית, אין צורך למסור לו את המושגים מעצמם. למה? הוא יגיע אל המושגים דרך מה? דרך המעשה. כי אם לקבוע לו חוקים שעל ידם יבוא להשכיל את המושגים הטהורים. עם חכם ונבון יוכל להיות רק מי שיש לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזו. אמר רבי יודן, זכור ניתן לאומות העולם, שמור ניתן לישראל. אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים בדיוק הפוך. אנחנו מתפעלים תמיד מרעיונות, מדיבורים, מעולמות מושגים. ההיסטוריה היהודית מלמדת אותנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איך רק מי שיש לו שמור נשאר לו הזכור. לפעמים אפשר להתחבר אל הרעיונות הכי יפים ולאבד אותם אחר כך. ולפעמים גם קורה עוד דבר. לעם ישראל בהיסטוריה קורה מה שקורה לפעמים למלמד טוב, שבסוף הופך לעצמו להיות התלמיד. רב נחמן כותב בשירת העשבים שמאוד חשוב שהרועה ינגן ניגונים. הוא אומר שיש לזה כל מיני סיבות, אבל הסיבה הפרקטית הראשונה שהוא מציע לרועה לנגן ניגונים זה כי אדם מוכרח לנגן, והרועה נמצא כל הזמן עם הבהמות והן מנגנות מו ומה, ואם הוא לא ינגן ניגון משלו אז גם הוא ינגן את הניגון שלהם. אז מאוד חשוב שיהיה לו ניגון שלו, כי אחרת יהיה לו ניגון שלהם. הוא לא יישאר בלי ניגון. כדי לא להיכנס למור של המנגינה. כך כותב רב נחמן. זה לא השתנה. יכול להיות שאדם לא נמצא עם בהמות, אבל יש כל מיני קולות. למחשב יש קולות. כל דבר יש קול, ואדם לפעמים עושה מור ומה. כדי שיהיה לו ניגון. וזה לא מטעות את הקול של משהו אחר. פעמים שהרועה מתרגל לניגון של הבהמה, הוא מרגיש מצוין, כי בעצם תפקידו היה באמת לעשות לטוב ושהיא תשיר, וגם הוא שר איתה לאט לאט. לעם ישראל היה תפקיד מאוד חשוב ללמד את העולם את השבת. זה מצוין, חשוב מאוד. כל העולם נראה אחרת כי עם ישראל לימד אותו שנחים ביום השביעי. אבל יש פעמים שהרועה כל כך נהנה מההצלחה שלו, שכבר נדמה לו שזה באמת הניגון של השבת. כדאי להזכיר לו את הפסיקה. הזכור הזה שדיברת עליו כל כך יפה, זה היה טוב לאומות העולם. אבל לך יש ניגון אחר.
ניגון לא של הדיבור, אלא של הקול. שמור ניתן לישראל. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיע רק אותנו אל המיוחד. השם אחד ושמו אחד, ושם ותפארת ולפילה. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא גיבורי כוח נותרי ליום השביעי לפרשת יתרו.